יש נושא שמצד אחד אנחנו צריכים להתנהג עם ילדים ביושר, בית צריך להתנהל ביושר, מצד שני אי אפשר להתנהל ביושר כי זה לא חינוכי. זאת אומרת, יש מצב, אני אנסה להסביר, יש מצב שאני צריך להתנהג עם ילדים ביושר, ויש מצב שאי אפשר להתנהג עם ילדים ביושר כי זה לא חינוכי. מה הכוונה? ניקח נושא מאוד מפורסם, ילד שלא מצליח לקום בבוקר בזמן. למה הוא לא מצליח לקום בבוקר בזמן? כי יש לו בעיות, או בעיית קשב וריכוז, או בעיות אחרות. הילד הזה לא מצליח לקום בזמן. ילדים אחרים כן מצליחים לקום בזמן. עכשיו, אנחנו כאילו, מה אנחנו צריכים לעשות? אם אני הולך ביושר, אז אני דורש מכולם אותו דרישה, אותו דבר. אני לא יכול לדרוש מכולם אותו דבר, כי הילד הזה הוא שונה. יש לו בעיה שאין לילדים אחרים. עכשיו, אם אני אוותר לו, ילדים אחרים יגידו, טוב, תוותר גם לי. אם אני אוותר להם, אני מזיק להם. זה לא טובת הילדים שאני אחנך אותם שלא צריך לקום בזמן, לא טובת הילדים שהם יסתבכו עם הרבה או עם הגננת או עם המורה, עם הזה, שהם לא באים בזמן. זאת אומרת, זה לא טוב לילדים לחנך אותם לא לקום בזמן. אני לא יכול לוותר להם, אבל הילדים לא מבינים את זה. הם מבינים שאני מוותר לו ולא מוותר להם, כאילו משהו פה לא ישר. ילדים מרגישים, עכשיו זה לא רק בתחום כזה פשוט של זה, אמא עושה תורנות בין הילדים אחרי האוכל, מי שוטף כלים, מי מטטה את הבית, מי זה, מי בעזרה. יש ילדה שהיא לא יכולה לעזור. היא באמת לא יכולה. זה לא שהיא עצלנית, היא לא יכולה, היא לא מתחברת ל, ל, ל וגם ילדה שכן יכולה לעזור, לא כל ילדה מתחברת, יש ילדה שיכולה לשטוף כלים, אבל לא יכולה לסדר את הבית. יש ילדה שפוך, היא יכולה לסדר את הבית, אבל היא לא יכולה לשטוף כלים. זאת אומרת, לא כל ילדה יכולה להתחבר לכל דבר. יש ילדה שמתחברת לזה, יש ילדה שמתחברת לזה. וגם ילד, יש ילד שיכול לעשות את זה, והוא לא יכול לעשות את זה. יש ילד שככה, יש ילד שככה. זאת אומרת, אין לנו מצב, יש בין ילדים, יש תכונות שונות. יש תכונות שונות, יש מבנה אישיות שונה. יש קשיים שונים. ילדים הם אף פעם לא אותו דבר. אין לנו מצב שילדים בבית הם כולם אותו סוג, אותו דבר, אותו אופי, אותו יכולת. יש לנו תמיד הבדלים בין ילדים בבית, שיש לנו ילדים כאלה וילדים כאלה. עכשיו, איפה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו כמובן שני דברים. א', אנחנו בעצמנו כהורים צריכים לזהות את הילדים שלנו, איפה זה קושי אמיתי, איפה זה סתם עצלות ואיפה זה סתם עקשנות. זאת אומרת, יש תמיד סיבות למה ילד לא עושה מה שאני רוצה. לפעמים זה עצלות, לפעמים זה סתם עקשנות, ולפעמים זה קושי אמיתי שאני צריך להבין מאיפה זה בא. אני צריך לדעת לקרוא את הילד, לקרוא למה הוא לא עושה מה שאחרים כן צריכים ועושים. הוא גם צריך לעשות והוא לא עושה, הוא לא מצליח לעשות לנו, לתת לנו את מה שאנחנו צריכים. לא תמיד זה באמת צודק ללכת עם הילד, לא רק שלא צודק, גם לא חכם. לא תמיד זה חכם ללכת עם ילד בדברים כאלה עד הסוף. להילחם איתו ולהכריח אותו שיהיה כמו שאנחנו רוצים. כי לפעמים אנחנו מפסידים גם את זה וגם את הילד. זה הסכנה, אנחנו נפסיד את הכל. גם את הדבר הזה זה בסוף לא יהיה, וגם נפסיד את הילד. מאוד מאוד מסוכן ללכת עם ילדים איפה שהם לא יכולים לתת לי את מה שאני רוצה שהם ייתנו לי. זה דבר מאוד מאוד... אני זוכר, היה לי פעם סיפור של שלום בית באיזה... שהבעל, הוא היה אברך שהיה לו חשוב שאשתו תדליק נרות שבת בזמן. היא אף שבת לא הצליחה להדליק נרות שבת בזמן. תמיד היא הייתה מדליקה נרות שבת רבע שעה ולפעמים אפילו חצי שעה. אחרי הזמן, וזה פיצץ אותו. ואני ניסיתי לדבר עם האישה ולהגיד לה, לא שווה לך, לא שווה לך המריבות עם בעלך בשביל שטות כזאת של, תדליק לי נרות כמו שהוא רוצה, מה? היא אומרת, אני לא מצליחה. אני לא מצליחה.
סליחה שאני מפריע, הוא עשה משהו כדי שהיא תצליח?
מה פירוש?
שטף כלים.
כן, כן, הוא במקרה, הוא במקרה בעל שהוא היה אחד שמבשל כל האוכל לשבת, הוא בישל, וכביסות הוא תמיד היה עושה. לא, כן, דווקא בעל ש...
יש כאלה שהם עצס גבר מצוין.
נכון, לא, הוא לא היה עצס גבר.
אתה עשי ואני...
לא, הוא לא היה עצס גבר. זה אדם שכן עשה, עשה אפילו המון. עכשיו, אני ניסיתי להגיד לה, לא שווה לך, לא שווה לך כל המריבה על, 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 על הזה. מתברר שבאמת היה לה סוג של בעיית, יש בעיות קשב וריכוז לא לימודי, התנהגותי. זאת אומרת, יש בעיות קשב וריכוז לימודי, ויש אנשים שלימודי אין להם שום בעיה, אבל התנהגותי יש להם בעיה. ואלה שיש להם בעיית קשב וריכוז התנהגותי, בחיים לא ידליקו נרות שבת בזמן. זה לא יקרה. לא יעזור כלום. גם אם אני יארגן את כל הבית שיהיה מוכן לשבת מ-12 בצהריים, נרות היא לא תצליח לדליק, היא לא תצליח, לא שהיא לא רוצה. היא לא תצליח לדליק נרות שבת בזמן.
שלחם את כל השעונים.
מה?
כל השעונים,
לא, זה למה? כי האנשים האלה, נגיד, כן, הדוגמה הקלאסית של הדברים זה אחד שהיא מורה. היא מורה. מורה צריכה לבוא לבית ספר ב-8. היא תמיד תגיע ב-8:05. אז המנהלת מתעצבנת ואומרת לה ומסבירה לה וזה. אני אומרת, תראי, מה אני אעשה? יש ילדים ויש כך. היא אומרת למנהלת, תראית מה, תקומי 15 קודם, תקומי 30 קודם. ואז תספיקי, גם את הילדים, גם את הכל, היא אומרת, טוב. מסכימה. והיא קמה 30 קודם. ומתחילה כל 30 קודם, היא אותו דבר מאחרת. עכשיו, עשו על זה מחקרים מדעיים, עשו על זה מחקרים מדעיים. למה זה קורה? מתברר שלאנשים האלה תמיד נדמה, הם לא, אין להם את את היכולת לתכנן את הזמן נכון, אז תמיד נדמה להם, אני יכול להספיק לעשות עוד משהו אחד לפני שאני הולך, לפני שאני עושה, לפני שאני... תמיד, הם לא מסוגלים לקרוא נכון את הזמן, ותמיד הם ימצאו עוד משהו אחד שהם צריכים לעשות, ובגלל המשהו אחד הזה, הם תמיד יאחרו. עכשיו, כשהם יקומו קודם, אז יהיה עוד שני דברים לעשות, או שלושה דברים לעשות. זה לא משהו שבגלל שהם קמו קודם, אז זהו, זה הבן אדם, אני צריך לדעת, זה הבן אדם, ככה הוא בנוי. עכשיו, ילד למשל, ילדה שלא מסוגלת לשטוף כלים. ואם את תתעקש איתה, ותעניש אותה, ותריב איתה, היא מפסידה את הילדה, הילדה לא תשטוף כלים, לא יעזור כלום. לא יעזור כלום, צריכים להבין את זה. עכשיו, מה הבעיה שלי? הבעיה שלי שאחותה אומרת, אם היא לא שוטפת כלים, גם אני לא שוטפת כלים. אין דבר כזה. השלישית אומרת, אם הם לא שוטפות כלים, גם אני לא שוטפת כלים. אני פתאום מוצא את עצמי שאני מאבד שליטה. אני מאבד שליטה. אז מה אני אגיד? כן, כולם ישטפו כלים. זה לא הולך. זה לא הולך שכולם ישטפו כלים. יש ילדה שלא יכולה, יש ילדה שכן יכולה, ויש ילדה שלא יכולה. זה דבר אמיתי שקורה בכל בית. בכל בית יש דברים מסוימים שילד מסוים או ילדה מסוימת לא יכולים לעשות. ואם הם יעשו, זה לא יצליח, זה לא ילך.
איזה סוג מוגבלות זה?
זה לא... קשה לקרוא לזה מוגבלות. קשה לקרוא לזה מוגבלות. אבל... אם עכשיו מתקלקל פה משהו בחשמל, אתה יודע לתקן? לא. יש 10 אנשים אחרים שכן יודעים לתקן? בטוח שכן. אז יש אדם שיש לו כישרון, הוא ניגש, לוקח מברג, הוא יודע כל דבר לפתוח, לסדר, הוא יודע למצוא איפה הבעיה, נכון? יש אדם שאין לו, אין לו גישה, הוא לא יודע איך לגשת לכזה דבר. זה לא מוגבלות. זה לא מוגבלות. זה סוג של כישרון. זה סוג של... לכל אדם יש סוג אחר של כישרון. יש אחד שהולך ללמוד נהיגה ועשה 10 טסטים ולא הצליח להוציא רישיון. ויש אחד שהולך ללמוד נהיגה בטסט ראשון הוא עבר. מה, זה יותר חכם, זה יותר טיפש? בדרך כלל זה הפוך. בדרך כלל זה הפוך. כאילו זה אדם יותר פרימיטיבי, ככה הוא נהג יותר טוב. זה בכלל לא קשור ל... זה לא מוגבלויות, זה לא מוגבלויות. זה סוג של כישרון. עכשיו, יש אדם, כל אדם, בסוג הכישרון שלו, יש דברים שהוא מתחבר, ויש דברים שהוא לא מתחבר. זה סוג. וכשאדם לא מתחבר למשהו, אז הוא גם לא יכול לעשות את זה. ואנחנו דורשים מהילדים, כאילו שיהיה הכל משווה, וצריך לדעת שזה לא יכול ללכת. עכשיו, נלך הלאה, יותר מזה. זה כבר בתחום המעשי, מה לעשות, מה לא לעשות. עכשיו, בתחום הרגשי, בתחום הרגשי, יש ילד שהוא יותר רגיש. ואם אני, כמו שאומרים, רק מסתכל עליו במבט כזה כועס, זה מספיק כדי שהוא כבר יבין, והוא כבר ישנה, והוא כבר יתנהג טוב, וכבר הכל בסדר. ויש ילד שאני צריך להעיר לו בצורה חריפה, אחרת זה לא ילך. ויש ילד שלהעיר לו לא עוזר, אני צריך לצעוק עליו. ויש ילד שלצעוק עליו ולא עוזר, אני צריך לתת לו מכות. זאת אומרת, כל אחד מגיב בהתאם לאופי שלו, בהתאם לרמת העדינות שלו, בהתאם לסוג אישיות, כל אחד מגיב אחרת. כל אחד מגיב אחרת. אין דבר כזה ששני ילדים יגיבו אותו דבר כשאני מנסה לשנות את להם משהו בהתנהגות, כשאני מנסה לגרום להם איך כן להתנהג ואיך לא להתנהג. עכשיו, מה קורה? הילדים אומרים, למה על אחי אתה אף, או על אחותי אתה אף פעם לא צועק, ועלי אתה כל יום צועק. למה הם אף פעם לא מקבלים עונש, ואני כל פעם מקבל עונשים. עכשיו, לך תסביר לו שהם בנויים ככה שאני לא צריך לצעוק עליהם. שמשהו הכי קטן כבר עוזר. שמשהו הכי קטן כבר פותר את הבעיה. עכשיו, על מה נוצר פה? שכאילו יש אפליה בבית. שכאילו יש... אז ילד אומר, אותי לא אוהבים, את אחותי או שאת אחי כן אוהבים. זאת אומרת, ילד מרגיש כאילו הבית לא מתנהל ביושר. הבית לא הולך בצורה ישרה, אותי לא אוהבים, אותו כן אוהבים. לא מבטרים, לי לא מבטרים. עליי כועסים, עליו לא כועסים. זאת אומרת, כל ההרגשות האלה יוצרים אצל ילד בעיה רגשית קשה מאוד ביחסים שלו עם הבית. פתאום הילד מרגיש שאני לא כמו כולם. אני לא שווה לכולם. זה כמובן הולך הלאה והלאה בעוד דברים, כן? יש לי מחשב בבית. בא ילד מבקש לשחק על המחשב. אני נותן לו. בילד השני גם מבקש לשחק על המחשב. הילד השני, איך שאני מכיר אותו, תוך 10 דקות הוא מוחק לי 10 קבצים הכי חשובים שיש. הוא טיפוס כזה שנכנס לכל מקום ונוגע בכל מקום ומנסה כל דבר, ועד שאני לא אמרתי בוקר טוב, כבר מחק לי, אני לא יכול לתת לו את המחשב. הוא ימחוק לי קבצים. הוא ימחוק לי תוכנות, אבל מה הוא יעשה לי? אז אני לא נותן לו את המחשב. מה אומר הילד השני? לא אתה נותן ולי אתה לא נותן. למה? יש, אובייקטיבית, יש לי בעיה לפעמים עם ילד שאני נותן לו הרגשה שאני עושה אפליה בין ילדים. בעשרות דוגמאות ובעשרות שטחים אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה שהילד חי בכזה הרגשה. אז צריך לדעת שהנושא הזה הוא באמת נושא מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. מאוד בעייתי, יותר מזה, אני עוד יוסיף עוד פרט אחד. לפעמים ילד מציק לאח שלו או לאחות שלו, ועושה להם צרות, ואנחנו באים להגן על הילדים שאחד לא יציק לשני, והוא מרגיש, אתם מתערבים בריב שלי איתו, ואתם תמיד לטובתו. זאת אומרת, הוא לא מבין שאנחנו באים רק להגן עליו שלא תציק לו, אלא הוא מקבל את כל הסיפור הזה בצורה שונה. הוא בא ומבין, אני רב עם אחותי, ואתם מתערבים כל הזמן לטובתה, זאת אומרת, אתם נגדי ולטובתה, יש אפליה בבית. עכשיו, כשאני אומר לו, אתה מציק לה, הוא אומר, אני לא מציק לה. היא עשתה לי ואני החזרתי לה, היא התחילה ואני עשיתי לה. זאת אומרת, הילד בכלל לא מוכן לקבל שהוא מציק, זה לא נכון. זה פרשנות שלכם, אתם אומרים שאני מציק. אתם לא רואים שהיא מתחילה איתי, אתם לא רואים שהיא מרגיזה אותי, אתם לא רואים שהיא עושה לי כל מיני דברים, אתם רק רואים שאני עושה לה. זה תמיד הדברים האלה. ועכשיו הילד מקבל הרגשה, אותי אוהבים, אותי שונאים. אני סוג ב' בבית. וברגע שילד חי על כזה הרגשה, זה אסון מבחינה חינוכית. כי הילד שחי על הרגשה של אני סוג ב' בבית, הוא לא מקבל מהבית כמעט שום דבר. הבית זה לא מקור להזדהות איתו. הבית זה לא מקור לרצות להיות, אני לא רוצה להיות כמו אבא ואמא, כי אבא ואמא אנשים ששונאים אותי. אני לא רוצה להתנהג כמו שהם אומרים, כי הם שונאים אותי. זאת אומרת, אני יוצר פה בעיה לא פשוטה. ואם אני אלך הפוך, אז אני הורס את הילד השני. וגם יוצר בעיה לא פשוטה. זאת אומרת, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי, איך שאני לא ילך, אני בצרות עם הסיפור הזה. וזו שאלה מעניינת, איך מתמודדים עם הסוג הזה של בעיה. אז אנחנו באים לילד אז אני נזכר שפעם ילד אחד שאל את אמא שלו, תגידי, את מי את יותר אוהבת? אותי או שאת אחותי? ככה ילד שאל את האמא שלו. אז האמא ענתה לו, איזה אצבע משתי האצבעות האלה אתה יותר אוהב? את האצבע הזאת או את האצבע הזאת? כאילו, מה, איזה שאלה זה את מי את יותר אוהבת? כמו שאדם אוהב את שתי האצבעות שלו אותו דבר, אין לו אצבע שהוא יותר אוהב מהשנייה, ככה אמא אוהבת את הילדים שלו אותו דבר. עכשיו, כשהילד בא ומקבל כזה תשובה, הוא לא מקבל אותה, זה לא נכון. כי את עושה כן אפליות, הנה כאן ככה וכאן ככה. עכשיו, אנחנו צריכים ללמד ילד איך להבין את הדברים ואיך להסתכל על הדברים בצורה נכונה. להסביר לו שלא יש אופי אחר ולך יש אופי אחר, לא יש יכולות אחרות ולך יש יכולות אחרות, זה תשובה שילד אין לו כלים רגשיים. כלים שכליים יש לו, בשכל הוא יכול להבין את התשובה הזאת, אבל אין לו כלים רגשיים להבין כזאת תשובה. הילד מבחינה רגשית לא יכול להבין כזה תשובה כשאני אומר לו, תשמע, הוא יכול ככה, אתה יכול ככה, אין לכם את אותן יכולות. זה תשובה שילד לא יכול להבין אותה בתחום השכלי, בתחום הרגשי. שכלי הוא יכול להבין את התשובה הזאת, אבל רגשי הוא לא יכול להבין את התשובה הזאת. הפתרון היחידי, וחשוב שהוא יהיה בכל בית, שאני אמצא תמיד דברים שהם לטובתך לא פחות מאשר דברים שהם לטובתו. דוגמה, הילד הזה, כמו שאמרתי, מאחר כל בוקר, ואני לא עושה לו כלום. אם אני מאחר כל בוקר, עושים לי בעיות. ואז אני אומר, רגע, למה? למה לא מותר לאחר ולי אסור לאחר? למה לא אתם שותקים ולי אתם מענישים? מה ההבדל? אנחנו תמיד צריכים למצוא משהו שאתה מקבל ולך יש ולא אין. זאת אומרת, יש דברים מסוימים, אפשר למצוא אותם, זה לא כל כך קשה. יש דברים מסוימים שאתה מקבל יחס יותר טוב, הרגשה יותר טובה, זכויות יותר גדולות, כבוד יותר גדול, לא משנה מה, אבל אני צריך למצוא ולהראות לילד, תראה, פה נכון שהוא מקבל משהו שאתה לא מקבל, כי, פה אני יכול להסביר לו, יש לו קושי, ולכן הוא לא כל כך אשם בזה שהוא זה, אבל ההסבר שיש לו קושי, כמו שאמרתי, הוא הסבר שכלי, הוא לא הסבר רגשי. עכשיו אני צריך מעבר להסבר השכלי לתת לו גם פיצוי רגשי. צריך גם להגיד לו, לא להימנע מההסבר השכלי, כן להסביר לו את ההסבר השכלי, למרות שהוא לא מקבל, למרות שהוא לא מקבל את ההסבר השכלי, אני כן צריך להגיד לו אותו, בגלל שיבוא רגע שהוא כן יקבל. נכון שהרגע הוא לא מקבל, אבל יבוא רגע שהילד כן יקבל את ההסבר השכלי, ולכן חשוב שהוא ישמע את זה מהרגע הראשון ויבין את זה, שכלית. ועכשיו אני צריך לתת לו בתחום הרגשי. אני צריך לתת לו בתחום הרגשי, תראה, לך יש מעמד של תלמיד יותר טוב מאשר הוא. לך יש כבוד של מישהו יותר מוצלח מאשר הוא. יש דברים שאתה יותר ממנו, יש דברים שאתה יותר ממנו, בגלל הבעיה שלו. זאת אומרת, הבעיה שלו שמו אותך במקום יותר מכובד, במקום יותר טוב מאשר הוא. המורים בבית ספר מדברים עליך הרבה יותר טוב מה שמדברים עליו. ההורים בבית מסתכלים עליך הרבה יותר טוב מה שמסתכלים עליו, בגלל שלא יש בעיה ולך אין בעיה. אז פה אני בא אליו, אני כאילו בא ואומר לו, נכון שאתה מרגיש איזה קושי רגשי, אבל אתה צריך לדעת שגם יש פיצוי רגשי. יש דברים שאתה מקבל והוא לא מקבל. יש דברים...
דווקא באותו נושא, כן?
מה?
לא נושא אחר.
לפעמים אני יכול, לא. לפעמים אני יכול באותו נושא, ולפעמים אני לא יכול באותו נושא. לפעמים אני, הנה הדוגמה שנתתי מקודם. למה לא אתם נותנים את המחשב, ולי אתם לא נותנים את המחשב? עכשיו, אני אומר לו, אתה מסוכן, אתה יכול להזיק לי, אני לא יכול לתת לך כי אתה תזיק. כי אתה, יש לך טבע שאתה, כל דבר זה, אתה תזיק. הוא ילד מאוד מאוד, קוראים לזה בלשון של החבר'ה, מרובה. מה שהרשיתי לו הוא נוגע, מה שלא הרשיתי לו, הוא לא נוגע, זה באופי שלו הוא כזה, הוא לא נוגע אפשר לא אמרו לו. אתה לא כזה, אתה חייב כל דבר לבדוק ולדעת מה זה ולשחק ולנסות, ואם יש כפתור דליט, אתה תנסה את הכפתור דליט מתי שמתחשק לך ותמחוק לי חצי מחשב. זאת אומרת, יש בעיה, הנה, אני לא יכול לתת לך באותו נושא. אני לא יכול לתת לך באותו נושא, אבל אני צריך למצוא משהו אחר. משהו אחר שהוא מקבל, ואם אין את זה, אני צריך לסדר, לדאוג שזה יהיה. זאת אומרת, זה אחריות שלנו כהורים, לדאוג באמת לתת לילד, יש עיקרון שנקרא הגורם המפצה. זאת אומרת, כל דבר שאתה לא מקבל, צריך להיות גורם מפצה מה אתה כן מקבל. עכשיו, ברגע שאני מייצר לילד את הגורם המפצה, ברגע שאני נותן לו הרגשה, הנה פה אתה לא מקבל, אבל פה אתה כן מקבל. יש לך איזה גורם מפצה, זה תשובה רגשית, זה לא תשובה שכלית. נכון, אז לפעמים אני אתן לו שני דברים, לא אחד. בסדר, זה לא הנהלת חשבונות, זה לא הנהלת חשבונות מדויקת. אז לפעמים אני צריך לתת לו לא דבר אחד, לתת לו שני דברים.
בכל זאת,
תגיד,
זה אפילו זה
באמת, אני צריך לשכנע אותו. אני לא צריך לשכנע אותו, בגלל שאנחנו מדברים עכשיו בתחום הרגשי ולא בתחום השכלי. בתחום השכלי הוא מבין שיש פה בעיה אובייקטיבית שלא קשורה, לא נגדך ולא שונאים אותך ולא כלום. רק מה, יש לו בעיה רגשית. תראה, אחד הבעיות הרגשיות הקשות שיש לנו בחיים זה בעיה של קנאה. זה בעיה של קנאה. הרבה אנשים יגידו לך, הכל טוב ויפה, אבל אני מקנה ואני לא יכול לסבול. למה לא יש ולי אין? גם אנשים מבוגרים, לא רק ילדים. גם אנשים מבוגרים מאוד מאוד סובלים מבעיות של קנאה. עכשיו, לקנאה, אישה התחתנה. שתי חברות התחתנו, שתי נשים התחתנו. אחרי 4 שנים, לזאת יש 4 ילדים, ולזאת אין אף ילד. האישה הזאת בלי ילדים, היא מקנאת בחברה שלה, אנחנו התחתנו ביחד באותו חודש, למה לה יש 4 ילדים, ולי אין שום דבר, נכון? זה כך. עכשיו, אני בא ואומר, תגידי, 4 ילדים שלה, זה על חשבונך, היא לקחה ממך משהו? זה ילדים שהיה יכול להיות שלך, ועכשיו הם אצלה? לא. הרי כל אחד יש לו את הילדים שלו. אף אחד לא לקח ילדים על חשבון אישה אחרת. אף אישה לא גנבו לה את הילדים שהיו צריכים להיות לה, כי לזאת יש ילדים. זו תשובה שכלית. בשכל אני אומר לה, 4 ילדים שיש לחברה שלך, זה היא לא לקחה את הילדים שלך. זה לא על חשבונך, מה יש לך לכאן? היא יש לה את שלה, ואת אם יהיה לך את שלך, יהיה לך, אם לא, לא, אבל מה את רוצה ממנה, כאילו? מה היא עשתה לך? היא לא לקחה לך כלום. בשכל, זה נכון. רגשית, זה לא עובד. זה לא עובד. היא לא יכולה לסבול למה לחברה שלי יש 4 ילדים, ולי אין ילדים. זה נורא, 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 נורא. היא קשרה לי פעם בחורה. אני זה סיפור של 20 שנה אחורה, ואני כל ה-20 שנה לא יכול להירגע מהסיפור הזה. התקשרה לי בחורה שיש לה דודה, אישה צעירה בת 25, שחלתה בסרטן, והיא שוכבת במחלקה אונקולוגית במצב קשה, די קרוב לסוף כבר. אז מישהי הביאה לה מחשב נייד, שהיא במיטה יהיה לה קצת מחשב ככה להתעסק, היא מסכנה כל היום מהבוקר, 24 שעות במיטה לא יכולה לקום. והבחורה הזאת היא אחיינית שלה, ושלחו אותה לעזור לה להיות את הבית חולים ולעזור לה. והיא מתקשרת אליי ואומרת, אני מתפוצצת מקנאה, למה לה יש מחשב ולי אין? אמרתי לה, במי את מקנאת? באישה גוססת, באישה צעירה בת 25, שהולכת לגמור את החיים. מה יש לקנא בכזה אישה? מה יש לה, מה אין לה? היא אומרת לי, אתה צודק בשכל, אבל ככה אני מרגישה, אבל לא משתלטת על הרגש שלי. זה נשמע נורא מצחיק כשאנחנו מסתכלים על כזה סיפור, אבל אני בא להראות עד כמה הכוח של קנאה, עד כמה הכוח של קנאה הוא חזק על הבן אדם. שדברים שאין להם שום היגיון, שום שכל, הבן אדם יכול להרגיש קנאה. וברור שקנאה זה לא דבר שכלי, דבר רגשי.
אבל
שכינו האחים שמה ביוסף,
זה כן
היה נראה
לי דבר שכלי,
או כמו שאני מבין. לא, לא. רבי ישראל סלנטר אומר שכל אדם יש לו מודע ויש לו תת מודע. זאת אומרת, כל אדם יש לו את המודע ויש לו את התת מודע. הבחירה החופשית שלנו היא רק על המודע. על התת מודע אין לנו בחירה. התת מודע לא בבחירה שלנו ולא בשליטה שלנו. עכשיו, אני הרבה פעמים חי בסתירה בין המודע לתת מודע. זאת אומרת, עובד על בן אדם, כתוב על ירובעם בן נבט, כתוב בחז"ל על ירובעם בן נבט, רבי סולן מביא את זה, רבי סולן סלנטר מביא את זה במאמר הזה, יש לו מאמר על מודע ותת מודע. אז הוא מביא דבר מאוד מעניין. הוא אומר שירובעם בן נבט, כתוב בחז"ל, שהוא נענש על זה שהוא עשה את הגלים לעבודה זרה ועשה את כל זה, הוא נענש על זה. אבל הוא גם קיבל שכר על זה שהוא אמר מוסר לרחבעם. שרחבעם לא התנהג נכון, ורחבעם בן נבט נתן לו מוסר. שואל רבי סולן סלנטר, אז מצד אחד כתוב שזה היה לו מעשה חיובי שקיבל על זה שכר. מצד השני כתוב שזה היה מעשה שלילי שהוא קיבל על זה עונש. אומר רבי ישראל, עבד עליו שני כוחות. עבד עליו המודע ועבד עליו בתת מודע. במודע הוא עשה לשם שמיים, הוא מוכיח את רחבעם רק לשם שמיים. בתת מודע בפנים ישב הקנאה, למה אתה מלך ואני לא מלך? ואני אעשה מחלוקת בשביל שאני אהיה מלך. זאת אומרת, הרבה פעמים בן אדם חי, ואתה רואה אצלו דברים שעובדים במודע, ועובדים בתת מודע. במודע האחים באו וטענו על יוסף, אתה מורד במלכות. ברגע שאתה אומר, היה ברור לאחים שמלכות זה או ראובן או יהודה. בכל מקרה זה לא יוסף. ברגע שאתה אומר, השמש והירח ו-11 כוכבים משתחווים לי, אתה מדבר שאתה תהיה מלך. אם אתה מלך, אז אתה מורד למלכות. בעם ישראל אתה לא יכול להיות מלך. זה במודע. בתת מודע ישב קנאה. במודע כבר, במודע זה לא היה קנאה, אלא זה היה באמת מקום של טענות הלכתיות, אבל בתת מודע ישב קנאה.
אבל כשאדם נהנה של זה שהוא חולם חלום,
לא, הוא לא נהנה שהוא חולם חלום.
מורד במלכות, חלם
חלום. לא, לא, הבעיה היא בנבואה, נבואה, כתוב בחז"ל, שנבואה היא אף פעם לא דבר ברור. בנבואה אתה רואה משהו שניתן לכל מיני צורות של פירוש, ולנביא יש כוח לפרש את הנבואה למשהו מסוים, ואיך שהוא מפרש זה מה שיקרה. זה הכוח של נביא. זה שיוסף הלך לפרש את החלום, לכיוון כזה, זה, הם טענו עליו, זה שאתה גרמת בפירוש שלך שזה יקרה, זה אתה מורד במלכות, שלחת לפרש את זה בכלל לכיוון הזה. זה היה טענה על יוסף. למה פירשת את החלום לכיוון שאתה תהיה מלך? היית צריך לפרש אותו לכיוונים אחרים. זה שפירשת את זה ככה, זה הקטע של מורד במלכות. מתי האחים מגלים את זה? רק אחרי שמתברר להם שהוא מלך במצרים, והוא לא מורד למלכות, כי זה לא מלכות ישראל. זאת אומרת, החלום היה נכון, הוא יהיה מלך, רק הוא יהיה מלך במצרים. מלך במצרים זה לא נקרא מורד למלכות. זאת אומרת, הם גילו הם כאילו חשבו רק על אופציה שהוא מלך על עם ישראל, וזה מורד למלכות, זה לא יכול להיות. פתאום הם גילו שהוא כן יכול להיות מלך, בלי להיות מורד למלכות. הוא לא היה בכלל מלך של עם ישראל, הוא היה מלך של מצרים. זאת אומרת, הנה, היה פה פתרון שהם לא חשבו עליו בכלל, ולכן הם טעו, זה היה טעות של האחים. כי לפני זה, כשהוא אוסר את בנימין, אז הם אומרים אחד על השני, אשמים אנחנו שלא ריחמנו עליו. אבל הם לא אומרים טעינו, הם רק אומרים, הם צריכים לרחם עליו. כשהם מגיעים למסקנה, אשמים אנחנו משקרה, הם אומרים טעינו, זה הם לא אומרים, אומרים רק, השם שם, האחים התחנן ולא ריחמנו עליו, לא, רק מצד עמידות טובות, אבל לא מצד טעות, הם אחזו שהם צדקו בהלכה. עד הרגע שמתברר להם שכן, שהוא מלך, אבל לא בצורה של מורד ומלכות. יש דבר כזה, שאדם טועה במודע, סליחה, טועה בתת מודע, ובמודע הוא חושב שהוא הולך נכון, וכן להפך. אבל תמיד לאדם יש מודע ותת מודע, וזה עובד עליו. אז הקנאה היא אחד הכוחות החזקים ביותר שעובדת בין ילדים. כשאני מסביר לילד, תשמע, זה לא על חשבונך, זה לא עוזר. כי זו תשובה שכלית. ושכל לא עוזר לקנאה, כמו שאמרתי. אני לא יכול להרגיע אישה שאין לה ילדים ולהגיד, כל הילדים שיש לחברה שלך זה לא על חשבונך. זה לא תשובה נכונה. היא תשובה נכונה שכלית, אבל היא לא תשובה נכונה רגשית. רגשית זה לא עוזר לאישה הזאת. ולכן אנחנו חייבים למצוא את מה שנקרא הגורם המפצה. ולפעמים באמת לא רק גורם אחד, לפעמים צריך להיות יותר מגורם אחד. אבל זה לא כל כך פשוט. גם את זה אנחנו צריכים לעשות בחוכמה ובתבונה. זאת אומרת, קודם כל, איפה שאפשר להחביא את זה, את האפליה, אז כדאי להחביא. לדוגמה, ילד לא קם בבוקר, ואבא אומר לאמא, כשהילדים האחרים שומעים, צריכים להניש אותו על זה שהוא לא קם בבוקר. באמת לא צריכים להניש אותו. אבל שהם ישמעו שהוא אומר, צריכים להניש אותו. כי לא יחשבו שהוא יש לו אוטומט זכויות יתר, כן. זאת אומרת, לא תמיד אני יכול, לא תמיד זה מספיק, הפיצוי הזה שאני מנסה לתת, אני צריך להוריד חלק מהאפליות, אני צריך למצוא שיטה חכמה איך להוריד אותם למחתרת, איך לגרום שהילדים לא ירגישו שהם קיימים. וחלק אין לי אפשרות להוריד אותם למחתרת, חלק הילדים בכל מקרה ירגישו וידעו, אז זה, אני עוד הפעם, אנחנו חייבים לייצר גורם מפצה. תמיד צריכים, ילד שלא מקבל משהו, צריכים למצוא משהו אחר שרק הוא מקבל. ילד ש... עכשיו, זה לא חייב להיות דווקא, למשל, כן? כל פעם שאני הולך, נגיד, לאיזה חבר מזמין אותי לשלם זוכר. אז ליל שבת אחרי האוכל, אני הולך לשלם זוכר. את מי אני לוקח איתי לשלם זוכר? אז אותו ילד שמרגיש הכי מקופח, זה ילד שמרגיש הכי, לי הכי הרבה צועקים ולי הכי הרבה מענישים, כי מגיע לו באמת, לא שלא מגיע לו. ההתנהגות שלו מזמינה את העונשים ואת הצעקות, אבל הוא בכל זאת מרגיש מקופח, אני הכי הרבה נענש פה בבית, הכי הרבה, אז ילד כזה, אני אקח רק אותו לשלם זוכר כשאני הולך. אז הנה, אני מייצר איזשהו גורם מפצה, אותו אני לוקח איתי, אחרים אני לא לוקח איתם. אני צריך לקנות נעליים לילדים, ערב פסח.
גם רצוי שאחרים לא ידעו על הפיצוי,
סתם. זה כמעט בלתי אפשרי שאחרים לא ידעו, כי זה בבית אחרי סעודת שבת עם אתם שלום זוכר. זה בעיה. כן, מה שאתה יכול שלא ידעו עדיף, אבל יש דברים שאתה מוכרח. עכשיו גם תיקח בחשבון שילדים, זה גם קשה לא ידעו, כי תמיד ילדים מספרים, הם לא יכולים להתאפק אפילו אנשים מבוגרים, לא יכולים להתאפק. אם אתה רוצה לפרסם משהו, תגיד לשלושה אנשים, אל תגלה את זה לאף אחד. אז בטוח שכולם ידעו. בכל אופן, אז אני למשל לוקח את הילד הזה איתי, עכשיו אני קונה נעליים לפני החג, קונה נעליים לילדים. אז אני עושה סדר כזה שאותו ילד שמרגיש מקופח, הוא הראשון שאני קיבל עליי, לפני האחרים. כולם קיבלו עליי, אבל הוא קיבל ראשון. עצם שהוא קיבל ראשון, זה איזשהו פיצוי רגשי, איזשהו הרגשה טובה. זאת אומרת, אני צריך, אסור לי להשאיר את הילד ממורמר על אפליה מצד אחד. מצד שני, אני לא יכול להימנע מאפליה, בגלל שיש הבדלים באופי, ויש הבדלים במבנה האישיות, שאם אני אתעלם מהם, אז אני גם הורס את הילד. זאת אומרת, זה אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אז תמיד אני צריך למצוא שיטות חכמות. איך להתמודד עם נושאים כאלה, אבל להישאר אדיש, ולא להתייחס, ולא להכניס ראש בדברים האלה, ולתת לדברים לזרום, זה הכי גרוע. יש בתים שאנשים נותנים לדברים לזרום, איך שזורם, זורם. איך שהולך, הולך, לא חשוב. זה שגיאה נורא גדולה, אסור שזה יקרה. אסור שיקרה דברים כאלה שאני נותן לדברים לזרום בלי חשבון. אנחנו צריכים כן להיות רגישים למצוקות רגשיות של ילדים. אנחנו צריכים להיות רגישים לרגשות אפליה של ילדים. ואם ילד חי כל הזמן עם הרגשה, ההורים שלי לא אוהבים אותי, ההורים שלי אוהבים מישהו אחר יותר ממני, אי אפשר לדעת לאיזה קטסטרופות אנחנו יכולים להגיע עם ילדים. לדברים הכי הכי... הכי גרועים אפשר להגיע עם ילדים, ברגע שאנחנו לא רגישים לתחושות האלה של של הפגיעה הרגשית, של ההרגשה שאותי פחות אוהבים, אותי פחות רוצים. מאוד מאוד חשוב לייצר כל הזמן איזונים, לייצר כל הזמן מבנה כזה שכל ילד ירגיש שהוא מקבל את שלו. עכשיו, עוד דבר, חשוב שילדים יראו שגם בין ההורים לא יכול להיות מצב שאבא ואמא התנהגו עם ילדים אותו דבר. כי גם לאבא יש אופי אחר, ולאמא יש אופי אחר. אז בדרך הטבע, היחס שילדים מקבלים מהאבא, כל ילד לא מקבל בדיוק אותו דבר כמו שהוא מקבל מאמא. אסור ששני ההורים ייקחו ילד אחד בתור המצטיין של הבית. זאת אומרת, תמיד חשוב שזה יתחלק, שלא יהיה שניהם, ראש אחד על כל הילדים שהתייחסו. יש ילד שהוא מאוד טוב, והילד השני הוא קצת פחות טוב. אז פתאום לילד הזה הוא מקבל גם מאבא, גם מהאיבא שהוא הכי טוב, והשני זה מסוכן. גם זה צריך לאזן בין ההורים, שהדברים יתחלקו באיזושהי צורה. שוב פעם, אני לא יכול להימנע מדברים מסוימים, אני יכול להגיע את הפינה שלא יהיה שפיץ. זה הכוונה. זאת אומרת, לעשות שהדברים לא יהיו כל כך חדים, לא כל כך קיצוניים, שילד יותר ירגיש שאנחנו מרגישים אותו, שאנחנו מבינים אותו, שאנחנו חיים את את הבעיות שלו, ולא לא להתעלם. אז בשום אופן לא להתעלם, כל הזמן להיות עם האנטנה פתוחה על כל מיני דברים, וגם צריך לייצר, אסור לייצר שיטה ולחיות איתה. צריך לייצר בנושא הזה כל הזמן דברים חדשים. זאת אומרת, צריך מדי פעם לקחת משהו שהילד הזה קיבל ומשהו שהילד הזה קיבל, משהו חדש, משהו שעד עכשיו לא היה. כמו שאמרתי, פה לקחתי ילד לשלם זוכר, פה אני לוקח ילד למשלוח מנות, פה אני לוקח ילד לקנות את רוגים, פה אני לוקח ילד להפיית מצות. זאת אומרת, אני בכל שטח מוצא משהו, ועל צריך לייצר גם דברים חדשים כל הזמן. כל הזמן למצוא מה הילד הזה מקבל כאן, משהו חדש ופה, משהו חדש ופה, משהו חדש. ולא, נתתי, זהו. עכשיו אני אסמן וי שהכל הכל סידרתי כמו שצריך. לא, זה נושא שצריך כל הזמן להיות דינמי. כל הזמן צריכים לייצר דברים חדשים, רגשות חדשים. וגם כשרואים שילד מאוד פגוע, אז כמובן לתת לו במינון יותר גדול. כשילד פחות פגוע, לתת לו מינון יותר קטן. אבל להיות עם המוניטור פתוח כל הזמן, להרגיש את הילדים, להבין מה עובר עליהם, להבין מה קל להם, מה קשה להם, מה הם יכולים, מה הם לא יכולים. אם אנחנו לא, זה החלק הכי חשוב, זה לא רק להבין את הנושא, אלא גם לחיות אותו. לחיות אותו כל הזמן עם הילדים. כל הזמן להחזיק ראש ילדים, זה לא דבר שאני נותן לזה לגדול לבד. ילדים זה דבר שמחייב כל הזמן השקעה. וכמו שיש תוספות בנוזיר, שהתוספות אומר שעל מצוות לא תעשה, אין מצווה של חינוך. מצווה של חינוך זה רק על מצוות עשה. אז צריכים לדעת שלא מחנכים ילדים במה לא, אלא מחנכים ילדים במה כן. הדבר הכי חשוב בחינוך ילדים זה לא המה לא, אלא יותר המה כן. ודאי שהמה לא גם חשוב, אבל בסדר עדיפויות, בסדר עדיפויות בחינוך, תמיד יותר חשוב לשים את הדגש על מה כן מאשר על מה לא. יש גאון מאוד מעניין במשלי. הגאון אומר שאדם שלא עשה אף פעם בחיים שלו שום עבירה שלא תעשה, הוא לא עבר על שום לא תעשה מהתורה, והוא מת, הוא לא יקבל גן עדן. אפילו שהוא לא עבר על שום לא תעשה שבתורה, הוא נזהר מכל העבירות של התורה לא לעבור, הוא לא יקבל גן עדן. למה? כי גן עדן מקבלים רק על עשה. הלא תעשה אין גן עדן. כך אומר הגאון. הוא אומר, הלא תעשה יש גיהנום. זאת אומרת, אם הוא לא עבר על שום לא תעשה, אז לא יהיה לו גיהנום. לא יהיה לו גיהנום, כי הוא לא עבר על לא תעשה. אבל גן עדן, זה לא, בשביל גן עדן לא מספיק לא תעשה לא לעבור, אלא צריך עשה. ראיתי הסבר בגויין, למה, מה ההבדל, למה עשה יותר חשוב, מה יותר קשה, לא לדבר לשון הרע או שלהניח תפילין. בטח שיותר קל להניח תפילין מאשר להימנע מלשון הרע. לכאורה, לנו זה נראה הפוך, הרבה יותר קשה, לא תעשה, מה בעיה לאכול מצה, לשבת בסוכה, להניח תפילין? שיהיה מזוזה, אנחנו רוב המצוות עשה, אנחנו מקיימים די בקלות, די, לא תעשה, זה הרבה יותר קשה. ככה זה נראה לנו. הגאון אומר הפוך, שהעיקר זה הלא תעשה, שזה בונה את הבן אדם, והלא תעשה לא, רק כזה. אז ראיתי הסבר הגאון, מאוד מעניין, הגאון אומר, כל הלא תעשה אפשר לקיים על ידי עצלות. לא צריך. הוא אומר, אדם יכול להיות עצלן, ולא לעשות כי הוא עצלן. הוא אומר, היות ולא תעשה, אדם יכול לקיים על ידי עצלות, אז זה לא נחשב כזה, לא נחשב כזה קושי, כמו שאנחנו מסתכלים על זה. הוא אומר, אדם יכול להשתמש עם מידת העצלות, ולא לעבור על שום לא תעשה שבתורה. אבל עשה, אי אפשר לקיים שום מצוות עשה, אי אפשר לקיים עם עצלות. זה ההבדל בין לא תעשה לעשה. גם בחינוך ילדים, צריכים לדעת שאנחנו צריכים לעבוד על עשה. כל הזמן לעבוד על עשה, ולעבוד על עשה, ולעבוד על עשה. להתקדם איתם בדברים האלה. זה הדברים שבונים ילדים, וזה הדבר. אנחנו יותר, הרבה הורים מתמקדים יותר במה ילד לא יעשה, מאשר במה ילד כן יעשה. אז צריכים לדעת הבונה של ילדים מבחינה חינוכית, זה לא מה הוא לא עושה, אלא מה הוא כן עושה. כמובן שגם אתה לא תעשה, צריך לשמור, לא שאני מוותר על זה, אבל צריך לדעת שהבונה, הדבר העיקרי בחינוך ילדים, ממילא, אני אחזור לבורד של הגויין, ההורים, אסור להם להשתמש עם עצלות, ולהשאיר את הילדים על לא תעשה, אלא צריכים להשתמש עם חריצות, ולעבוד איתם על המצוות עשה. תודה רבה.